לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו שימרי חזרה מגרמניה לישראל שב והבהיר גם הערב כי מתווה הנשיא מאמש אותו הגדיר הנשיא מתווה העם ומתווה חד צדדי.
מברך על כך שהאופוזיציה סוף סוף מודה שיש צורך ברפורמה משפטית, אבל המתווה שהציג הנשיא אתמול היה חד צדדי לגמרי. איך אנחנו יודעים? כי צד אחד מקבל את זה וצד שני לא מקבל את זה. זה חבל, זו הזדמנות שהוחמצה. אנחנו אבל קיבלנו מנדט מהבוחר, אנחנו נממש אותו, אנחנו נעשה את זה בצורה אחראית. אני עדיין מקווה לדבר ולהידבר עם כל מי שרוצה להגיע לפתרון מוסכם, לפתרון אחראי. בכל מקרה, אנחנו נפעל לפי המנדט שלנו כדי לקדם פתרון כזה.
ובאשר לביקורו המדיני ועל רקע העניין שמביעה גרמניה במערכת הנשק הישראלית חץ 3, הערב נפגש נתניהו עם עשרות מנכ"לים מצמרת התעשיות הביטחוניות והכלכלה הגרמנית במטרה לקדם פעילויות משותפות נוכח האתגרים בעת הזו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה הערב למפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי בבקשה לקבל תוכנית בתוך 14 יום לקיצוץ מערך הדוברות של משטרת ישראל. את התקנים כתב בן גביר יש להפנות למלחמה בפשיעה. ובנושא אחר שיגר השר לביטחון לאומי פנייה דחופה לחברי הקואליציה בדרישה להתחיל מיידית בהליכים לפיטורי היועצת המשפטית לממשלה מיארה. זאת עקב התנהלותה כי יושבת ראש האופוזיציה בפועל. במכתבו כותב בן גביר, היועמ"שית פוסלת כל חוק והחלטה של שרי הימין ופעילותה הפוכה לחלוטין מתקופת הממשלה הקודמת. השר מזכיר במכתבו גם את הליך מינויה הבעייתי ואת דבריו של יושב ראש ועדת האיתור כי איננה קשירה לכהן בתפקיד, תוך שהוא מציין כי התנהלותה פוגעת לא רק במשילות אלא גם ביכולת השרים לממש את המדיניות שלשמה נבחרו. בן גביר חותם את מכתבו, אני מודע לקושי המשפטי בפיטוריה אולם הנזק אותו מייצרת היועצת בכל יום שהיא נותרת בתפקידה גדול לאין ארוך. אלימות של השמאל במסגרת המחאה נגד הרפורמה בכפר סבא. במהלך הפגנה מחוץ לכנס של שר הכלכלה ניר ברקת הושלכה אבן על ידי המפגינים לעבר האולם בו נערך האירוע. האבן שברה את החלון באולם בו נכחו עשרות בני אדם ובחסדי שמיים מעבר לנזק לא היו נפגעים. קודם לכן ניסו המפגינים לחסום בכוח את דרכו של ברקת למקום ונעטפו על ידי המאבטחים והמשטרה. השר ברקת אמר בתגובה כי האלימות היא הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה שלנו וכי הדבר עלול להיגמר בשפיכות דמים. משרד החוץ הירדני פרסם גינוי בעקבות הפעילות המבצעית מוקדם יותר היום בג'נין שבה חוסלו ארבעה מחבלים. בהודעה נאמר, אנו מגנים את המשך הפלישות הישראליות לערים הפלסטיניות שהאחרונה שבהן הייתה התוקפנות בג'נין. אנו מדגישים את הצורך לעצור את כל הצעדים החד צדדיים ומזהירים מפני ההשלכות של ההסלמה זו שרק תוביל להידרדרות נוספת ותפגע במאמצים להרגיע. כך משרד החוץ הירדני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר תחול התחממות נוספת ובמהלך היום ייתכן אובך. בשבת תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ובמהלך היום צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ שיתחזק במהלך הלילה עד לצפון הנגב.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
תמיד איתי.
ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש הרב למופע שערות 3 של כל חי וכל חי מיוזיק, פתחנו אירוע נוסף ביום רביעי הבא. שערות 3, עם יפוש ברקן, יהודית בלוך, תמר אנטון, יעל קליפה ונחמי רובין בשירה של אמונה. וגם אתרה הפנר ולהקת המחול נויה, בליווי תזמורת בניצוחה של אלי שבע אבר. בהנחיית אפרת ברזל ובהפקת חווי לוינשטיין. האירוע יתקיים עם ארצי השם ביום שלישי כף חד באדר וביום רביעי כף תד באדר בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלד טיקט או בטלפון כוכבית 6565. המופע בחסות דנונה, פלא היוגורט.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מבקשים שוב בתוכניתנו הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובה בהלכה עם אחיו המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, כדאי ורצוי לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם זאת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. בדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לו עסקים על המלאכה, הטכנאי אוריה וולמן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, אותי מזכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו חזים בסימן שנחי צעיף יוד, כיסוי בור ודות אין ניטלים אלא אם כן יש להם בית אחיזה, דאז מוכח שהוא כלי, ושל כלים אפילו אם מחוברים בתית יכולים לתלם אפילו אין להם בית אחיזה. והוא שתקנה ועשה בהם מעשה וחינם לכך שנשתמש בהם בעוד יום וכיסו חברות הקבורות בקרקע לגמרי צריכות בית אחיזה. הסעיף הזה בעצם דן בעניין כיסוי הניקוז שיש לנו בבתים. לכל אחד בבית יש ניקוז בקרקע, בדרך כלל יש כמה כאלו, יש כאלה שזה ניקוז של ביוב, שכל הנחלוך עובר שם, ויש כאלה ניקוז רק של מים שעוברים שם. ולפעמים קורה שרוצים לפתוח את זה בשבת, או אם זה פתוח, לסגור את זה בשבת. כי למשל, דוגמה, אם נשפח מים, אז מותר לגרוף את המים לכיוון הניקוז, או אם נשפח איזה משהו דביק או מלוכלך על הרצפה, אפשר לשפוך מים נקודתית על מקום הנחלוך, ולגרוף את זה במגב שאינו ספוגי, פלסטיק או גומי. שאלה נשאלת, האם מותר לפתוח את אותו כיסוי של בור הניקוז או אסור. אז לפי מה שמובר בסעיף הזה, כדי שיהיה מותר לפתוח צריכים שני תנאים. תנאי ראשון שיש לו בית אחיזה, בית אחיזה הכוונה ידית. ידית לאו דווקא, אלא גם אם יש לו איזה שקע או בליטה, או אפילו שפתו בולטת מעל פני הקרקע, שזה, רואים שזה נועד להכניס את האצבעות לשם, כמו שכותב מרן רב שלמה זמן אירבך. כל זה נקרא בית אחיזה. יש כאלה היום מתקדמים, כיסויים כאלה שרואים הכל חלק, ואתה לוחץ באמצע הכיסוי, מתרומם כן ידית. זה גם כן נקרא ידית. כל הדברים הללו מתירים לנו לפתוח ולסגור, כי אם אין את הידית, זה נראה כבונה וסותר. זה לא ממש בונה וסותר, כי זה עשוי לפתיחה ולסגירה, זה נראה כבונה וסותר. אז לכן, תנאי הכרחי ראשוני, צריך שיהיה לה כיסוי, מקום שניכר שנועד בשביל להכניס את האצבע ולהרים שם. אבל יש עוד תנאי שצריך שיהיה רגילות מדי פעם לפתוח ולסגור את זה. כיוון שאם זה תפוס בחוזקה או בהברגה באופן שכזה שאין רגילות מדי פעם לפתוח ולסגור, אולי פעם בשנה, פעם בשנתיים כשיש איזו סתימה פותחים וסוגרים, אבל סתם ככה בשוטף לא פותחים וסוגרים, אז זה אסור, לא מצד נראה כבונה וסותר, מצד בונה וסותר ממש. אם הרגילות לפתוח את זה פעם בשבוע, או אפילו מי שמקל פעם ב-30 יום, על פי הביאור לך בשינות ג' סיף ג', זה מספיק, זה בסדר. אבל אם זה רגילות של פעם בתקופה ארוכה, זה אסור משום חשש בונה וסותר דאורייתא. אבל זה הכל דווקא באופן שהוא תפוס חזק, או בהברגה. אבל אם הוא רק יושב על הרצפה, ובהרמה קטנה הוא מתרומם, כמו שמצוי בכיסוי המרושת. הכיסוי המרושת שנעשה כאין רשת, החורים שם באמת, זה לא חורים שנועדו בשביל להכניס את האצבע ולהרים, כי האצבע באמת לא נכנסת שם. אז זה חורים שנועדו כדי לגרוף את המים דרכם, שלא יצטרך כל פעם לפתוח את זה. אבל הוא רק מונח. לפחות האלו שנעשים בשנים האחרונות, הם רק מונחים. ברגע שהוא רק מונח, ואתה מכניס לשם איזה מספריים, או מזלג, או סכין, ואתה מרים את זה, והרי זה נועד לפתיחה ולסגירה, אז גם אם לא פותחים וסוגרים את זה בתדירות גבוהה, אין בזה בונה וסותר, כך מובא בפרי מגדים, שמביא אותו שער הציון באות, ממבב. אבל כמובן שצריך שיהיה לו בית אחיזה, כי כמו שאמרנו, החורים שיש לו זה לא בית אחיזה, אלא אם יש לו כעין ידית כזאת, כמו שאמרנו, בלחיצה וכדומה, זה מותר. אז ממילא, צריכים שני תנאים, ידית או בית אחיזה, וגם שעשו לי פתיחה ולסגירה, ואם הוא רק מונח, אז לא צריך עשו לי פתיחה ולסגירה. זה בדברים שהם צמודי קרקע. הדברים שהם לא צמודי קרקע, הם מחוברים לקרקע, אבל לא צמודים לקרקע, כמו למשל המסננת שבקיור. היא לא צמודה לקרקע, היא מעל הקרקע, אבל היא מחוברת לקרקע. כזה מצב, לא צריך ידית. עצם זה שהמסננת הזאת רגילים מדי פעם לפתח ולסגור אותה, מוצאים, נקים את הפסולת וכו', זה מספיק אף על פי שאין לה ידית. כי אין פה נראה כבונה וסותר. ובונה וסותר ממש אין פה, כי זה עשו לי פתיחה ולסגירה. כמו שאמרנו מקודם, ובאמת נפתח ונסגר בתדירות גבוהה אפילו. ולכן אין בזה שום חשש, מותר להוציא את המסננת. יש בעיה אחרת, שאם יש על המסננת פסולת, זה בעיה שאתה מרים מוקצה. כי אחרי זה נעשה מרצונך, זה בסיס. אז אם באמת מדובר בכמות של פסולת שהצטברה שם, זה מאוס, זה גרף של רי, זה מותר. אם זה רק מעט ולא מאוס, צריך לשים על זה איזה כפית חד פעמית, אם רוצים להרים את זה, כדי שלא יהיה בעיה של טלטול מוקצה. והוא הדין, מכסה ניאגרה. יש כאלה שפותחים את מכסה ניאגרה בימות החול, כדי לשים שם חומר צובע, או בכל מיני מקומות ציבוריים, להשתמש במים וכדומה. האם בשבת מותר לפתח ולסגור? אין פה נראה כבונה וסותר, לא צריך ידית, כי כמו שאמרנו, זה לא צמוד קרקע, זה מעל הקרקע. אבל מצד שני, יש פה ממש בעיה של בונה וסותר, כי אתה ממש פותח שם בלחץ את הידוקים שיש, לא משנה באיזה צורה זה עשוי, קליפסים וכדומה. ולכן, אם יש רגילות פעם בשבוע, לפחות פעם ב-30 יום לפתח ולסגור את זה, זה מותר. אם אין רגילות, זה אסור. אלו סיכומם של דברים לעניין, ואנחנו לא מדברים על הבן אדם ברגילות, מדברים על החפץ, כן? זה הסיכום של סימן שלחי ציפיות. ציפיות א', מחת שלמה מותר לטלטלה לטול בית הקוץ, ניטל חודה או חור שלה, אסור. חדש שלא נקבע עדיין, מותר. מחת זה כלי שמלאכתו לאיסור. כך מבואר במשנה בשבת, בקוף חב בית עמוד בית, המשנה הראשונה של פרק כל הכלים. ולמה? כי מחת נועדה לתפירה, וכל חפץ שנועד לעשות אתו מלאכת איסור, הוא כלי שמלאכתו לאיסור. ולכן, מותר לטלטל את המחת לצורך גופו או לצורך מקומו, כמו כל כלי שמלאכתו לאיסור. אם המחת נמצאת על הכיסא ואני רוצה לשבת, מותר להזיז אותה. אם אני רוצה עם המחת, אם אני רוצה עם המחת לחבר בין שני חלקי בגד שנקראו וכדומה, מותר. אם אני רוצה עם המחת להוציא קוץ, מותר. רק כשמוציאים קוץ עם המחת, צריך לכתחילה להשתדל לעשות בעדינות, שלא יהיה ודאי שיוצא דם. אז כיוון שהוא לא מכוון להוציא דם, ולא ודאי שיצא דם, זה מותר. אבל אם ודאי שיצא דם, צריך לכתחילה להיזהר. אבל אם אין אפשרות, כגון שהקוץ נדחף בעומק פנימה, ואין אפשרות להיזהר שלא יצא דם, אז זה מותר. כי זה פסיק רשת דלא ניחא לבית דרבנן, זה מקלקל, ובמקום צער, כמו שיש פה זה מותר, כי פסיק רשת דלא ניחא לבית דרבנן, גם לדעת העוסרים, גם לדעת העוסרים, במקום צער מותר. כמו שהמשנה ברורה כותב, בשין ט"ז סעיף קטן ה', וגם של חפה לפסף קטן ונזיין. ולכן, מסיק המשנה ברורה, בסימן של כפחת, סעיף קטן פריחת, שלכתחילה ישתדל לעשות בלי הוצאה אדם, אבל אם אין אפשרות, במקום צער מותר. חזון עובדיה מקל אפילו בלי צער. אבל גם כן ישתדל שלא יצא אדם, אבל גם בלי צער מותר. אבל לפי המשנה ברוב הכפחים, רק במקום צער מותר. זה לגבי מחת. ואחרי שהוא השתמש עם המחת והוציא את הקוץ, הוא לא צריך מיד להשליך את המחת מידו, הוא יכול ללכת למקום שהוא רוצה לשים, ולשים את זה שם כמו שלמדו בסעיף ג'. יש עוד סוגים של מחתים, כמו למשל סיכת תפירה. סיכת תפירה גם היא מוגדרת ככלי שבחתו לאיסור, כי בעיקרון משתמשים בה למלאכת התפירה, לסימון איפה צריך לתפור וכדומה. ולכן גם אותה מותר לטלטל רק לצורך גופו מקומו. אם יש לך מין קופסה שיש שם מחתים או סיכות תפירה, אתה רוצה להזיז את זה כי אתה רוצה לקחת איזה משהו וזה מפריע לך, זה מותר, זה נקרא לצורך מקומו. אבל אם אתה סתם רוצה להזיז את זה, זה ימצא על השיש וזה לא נוח לך לראות את זה על השיש. אתה לא צריך להשתמש במקום, אבל לא נוח לך לראות חבילת סיכות או חבילת מחתים על השיש, זה אסור. אבל סיכת ביטחון היא נקראת כלי שבחתו ליתר. סיכת ביטחון נועדה בעיקרון להצמיד בין שני חלקי בגד קרועים וכדומה. וזה דבר שמותר לעשות בשבת, זה לא נועד תפירה. אם אתה עושה דחיבה אחת בכל צעד, זה ודאי מותר. אתה עושה שתי דחיבות בכל צעד, זה מחלוקת. על כל פנים, בדרך כלל עושים דחיבה אחת בכל צעד, וזה מותר. אז זה נועד למלכת יותר, לכן סיכת ביטחון זה כלי שבחתו ליתר. או עטב, עטב משרדי, מה שנקרא שטחן, זה גם כן כשבחתו ליתר, כי הוא נועד לחבר דפים. אבל סיכות של מעדק, לא רק שזה כשבחתו לאיסור, זה כשבחתו לאיסור שאין בו מלכת יותר. כי אין מלכת יותר שאפשר לעשות עם סיכות של מעדק. סיכות של מעדק נועדו להדק איתם דברים, ולא מצאנו באופן נורמלי שאדם פותח את הסיכה של המעדק ומוציא את הקוץ. וכפי שבחתו לאיסור שאין בו מלכת יותר, למדנו בעבר שיש מחלוקת בראשונים ובאחרונים, האם נדון את זה כמוקצה מחמת גופו, ואסור לטלטול אפילו לצור גופו או מקומו, כמו מסור, מסמר, בורג, או שמה נדון את זה כפי שבחתו לאיסור. והבאנו שהכרעת הפוסקים, מרן רב שלום זמן אוירבך ומרן הרב אלישיב, לחתחיל להחמיר בזה. והחזון עובדיה כותב שלכתחילה אפשר להקל בזה. אז ממילא, אם יש לך קופסה שיש בתוך הקופסה סיכות מהדק, והקופסה הזאת מפריעה לך לקחת דבר מה, אז לפי מה שהעסקנו להלכה, לכתחילה יש להחמיר ככלי שמלכתו כמוקצה מחמת גופו, במקום הצורך יש להקל. אז אם אדם יכול להשתדל להחמיר שזה כמו מוקצה מחמת גופו, כך יעשה. אם קשה לו וכו', הוא לא יכול במרפק או משהו, אז יכול להקל. סעיף י"ב, שירי מחצלאות מותר לטלטלם, דחזה לחסות באותינופה. ואם זרקם להשפעה מבעוד יום, אסור לטלטלם. בעבר היו משתמשים עם שירי מחצלאות לחסות תינוף, כי לא היה להם ריצוף, היה להם אדמה. אבל בימינו לא משתמשים. שירי מחצלאות בימינו זה מוקצה מחמת גופו, כי הדרך לזרוק אותם. ולכן אם יש לאדם מחצלת, לא משנה למה היא שימשה. לסיכוך, לגידור, לסכך. ונפרד חלק מהמחצלת, חתיכה קטנה, זה מוקצה מחמת גופו, לא משנה מתי זה נפרד, ואסור לטלטל את זה בשבת גם לצורך גופו ומקומו. אבל אם החתיכה מהמחצלת שנפרדה היא חתיכה גדולה, שרויה לגידור, לסיכוך, או חתיכה מהסכך שנפרדה לפני סוכות, אם זה קטנה זה מוקצה, ואם זה גדול שזה ראוי לסגור את זה כל מיני חורים בסכך וכדומה וזה הרגילות, אז זה לא כשבחתו, זה לא מוקצה מחמת גופו, זה כשבחתו לאיסור. אם הוא טלטל את זה לצורך גופו או לצורך מקומו. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם המאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי.
לאבא, לאמא, למשה, לשרי, לחיים, לצבי, ליהודה. מכבי נותנת לכולם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים ועדשות מגע בחצי מחיר מגיל 18 ומעלה. חוות דעת שנייה מרופא מומחה ב-150 שקלים בלבד. סל לדם מורחב ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 45-35.
תגיד, משה, מה יש לך מהדרן?
מה יש? בהדרן יש לי הכל! חנות אפליקציות ענקית, הכוללת וואטסאפ, מייל, בנקים, קופות חולים, אפליקציות תיירות וקניות, תחבורה ומסרים, צפייה כשרה ובעצם כל מה שאני צריך. הדרן, ההגנה היחידה הטובה בעולם, שנותנת גם חיים טובים וגם את כל מה שאתה צריך. חייגו, כוכבית 3230.
חדש ב-DCT. מקסטוק ענק הזה עוד לא היה. מבצעים ומתנה לכל הכוח. מחדשים את הבית לפסח ב-DCT.
הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות. לאחד קל יותר ולשני קשה יותר. יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות. ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע בזכותכם. חייגו ואימצו ילד נוסף. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-143, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
כוכב הים, מי יודע, 5 כוכב הים. גולדיס יודע.
גולדיס, בית ישראל מגישים. פסח, 5 כוכביה. אוכל מוכן כשר לפסח, למהדרין. תפריט גורמה מגוון ועשיר, בלי חשש קטניות ושרויה. מנות שף, מגוון סלטים, דגים, בשרים וכינוחים. מהרו להזמין מראש בטלפון 026-200-100 או באתר goldis.co.il.
על כרטיס האשראי החדש פי אקסטרה מבית פגי. כבר שמעתם? עם פי אקסטרה אתם מקבלים כסף בחזרה שנצבר לכם לקניות הבאות. את הכסף שצברתם תוכלו לממש ברשתות שאתם באמת קונים בהן. נשמע פי צוץ? מצטרפים עכשיו לכרטיס האשראי פי אקסטרה בסניפי פגי ומתחילים לקבל פי אקסטרה. כפוף לתנאי הבנק וחברת האשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הדרן, ויש לך הכל! איכות חיים וכל מה שצריך בטלפון. כוכבית 3230.
אתה בחרתנו. לראשונה, אתם בוחרים את שירי המופע, והזמר אברהם פריד מבצע אותם. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי ו' בניסן בבנייני האומה בירושלים. בחירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר גלת טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
לחיים, לחיים.
האירוע לגברים בלבד.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב תועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום לך, גדולה.
שלום.
רציתי לשאול לגבי ענייני צדקה. אם אני רגיל להגיד שכל יום סכום כסף לאיזשהו קופת צדקה שמיוחד לכל יום מסוים. ועכשיו אני רוצה לשנות. לתת להגיד, חלק את זה, כאילו לא רק לכל יום הזה, אלא לתת קופות אחרות גם כן. כאילו, יותר נכון, לקבל קופה ניטרלית, ואז לפי זה בכל השנה אני אחלק את זה למקומות שאני רוצה.
אני רוצה להבין, אתה עד היום נתת כל יום נגיד 5 שקלים לקופה מסוימת?
כן.
במשך כמה זמן עשית את זה?
2-3.
כל יום נתת 5 שקלים לקופה מסוימת ולא אמרת כלום, פשוט נתת.
כן. יפה. זאת אומרת, הראש כולי, זאת אומרת, הראש כולי שתגיש ממני, כאילו, תתרום לי כל חודש 100 שקלים, אז אני...
אז אתה נתת באותה קופה כל חודש 5 שקלים, לא אמרת שאתה מתחייב או משהו כזה, פשוט נתת, בלי לדבר כלום, נכון?
כן.
יופי. ועכשיו אתה רוצה להעביר את הצדקה למקום אחר. זאת אומרת, כן. לקופה ניטרלית, לשים כל 5 שקלים ולחלק לפי מה שנראה לך.
כן, בדיוק.
אז תראה, בעיקרון, כשאדם התחייב כסף לצדקה, והוא רוצה להעביר את זה לצדקה אחרת, יש בזה מחלוקת ראשונים, האם הדבר הזה מותר או לא. הערכנו בזה בהליכות מועד פורים, דיני מתנות לאביונים, הבאנו שם תקצות החושן שנוטה להקל, בחושן משפט סימן רשות ב', הבאנו תרבק ואיגר שאומר מחלוקת ראשונים ולא רוצה להקל, וכתבנו שלכתחילה יש להחמיר בדבר, אבל בשעת הצורך, כגון שהוא לא מוצא את הבן אדם שהוא התחייב לו, אז אפשר להקל להעביר למישהו אחר. בציור שלך זה הרבה יותר טוב. כי בציור שלך אתה לא התחייבת אף פעם לתת כסף מסוים לקופה מסוימת. פשוט נתת בשתיקה. זה נקרא מעשה טוב. מעשה טוב.
נכון, הראש כולל, אני אצביע לזום משהו, הראש כולל ביקש ממני שאני תרום לו כל יום, כל חודש 100 שקלים. מה שאני עשיתי, אני שמתי בקופה כל יום סכום מסוים, אז אני אצטבר במשך חודש 100 שקלים, משהו כזה.
כן, אבל אתה לא אמרת לראש כולל,
אני לא זוכר גם אם אמרתי בלי נדר או לא בלי נדר, אני לא זוכר, יכול להיות שאפילו אמרתי בלי נדר, אני לא זוכר פשוט.
אתה אמרת לראש כולל, אני אתן לך כל חודש לכולל 100 שקלים, אמרת את המשפט הזה או לא אמרת?
הוא ביקש ממני, אז אמרתי לו בסדר.
אה, זה כבר שונה. אז אתה צריך לנסות להיזכר. אם לא אמרת, אני אתן לך כל חודש 100 שקלים, אז זה לא בגדר נדר, זה בגדר מעשה טוב. מעשה טוב... בעיקרון חייב לעשות על זה התרת נדרים, אבל מכיוון, ופה זה נדרי מצווה זה יותר חמור, אבל מכיוון שאנחנו סומכים על התרת נדרים של ערב ראש שנה, ערב יום הכיפורים, ובצירוף זה שאתה לא מבטא לגמרי אלא אתה נותן למישהו אחר, זה מותר. אבל זה הכל אם לא אמרת כלום, רק סתם נתת, התחלת לתת, אמרת נראה מה יהיה. אבל אם אמרת בדיבור או בהסכמה על הדיבור שלו שאתה נותן כל חודש 100 שקלים, אז זה כבר גדר של נדר. נדר, אי אפשר לסמוך על התרת נדרים של ערב יום הכיפורים, בפרט שזה נדרי מצווה, וגם לא נוכל להקל לכתחילה להעביר את הצדקה למקום אחר. אז אתה פשוט צריך לנשבת עם עצמך ולנסות להיזכר האם היה איזה דיבור או רק פעולה שבשתיקה. בסדר?
ולא מועיל לזה
התרת נדרים? תראה, אם אמרת אני אתן לך כל חודש 100 שקלים, זה נדרי מצווה. נדרי מצווה כדי להתיר אותם צריך סיבה מאוד מאוד חשובה, מאוד רצינית. סתם ככה לא מתירים נדרי מצווה. אם היית מגלה שאתה נותן לקופה שלא מתנהלת כשורה וזה, אז כן, זה מספיק סיבה. אבל פה יש כולל, נותנים כסף, זה מצוין. אתה מעדיף לחלק את זה לעוד מקומות. אז בכזה מצב לא מתעסקים עם נדרי מצווה. טוב.
תודה
רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אם יש הבדל בין כלי חרס, חמין או צונן, לגבי להשתמש בפסח, וכלי זכוכית מה הדין שלהם, ועוד הערה קטנה, למה מורכב עצי העורלה, יש בעיה בזה, הרי לכאורה פירות מותרים באכילה. אז למה כל שרפו שזיף, הרבה דברים ש... פירות מורכבים, ומותרים באכילה, אז למה, מה הבעיה לברך על עצי מורכבים?
כן. אז בואו נתחיל דבר דבר. שאלת קודם כל לגבי כלי חרס, נכון?
כן.
כלי חרס בעיקרון, אם השתמשו בהם בחם, לא מועילים הכשר בפסח, כיוון שהם בולטים ולא בולעים ולא פולטים. זאת אומרת, בליעתם מרובה ופליטתם מועטת, ולכן לא מועילים כשרות לפסח. אבל אם מדובר בכלי חרס שהשתמשו בהם בצונן, אז אם זה כלי חרס שיש להם כל מיני חריצים וכדומה, אז גם בהם נוהגים שלא להשתמש. אבל אם אין בהם חריצים, אלא מדובר בכלי חרס שהשתמשו בהם נטו בצונן, אז בכזה מצב נחלקו בזה הפוסקים. האור לציון כותב שאסור להשתמש בהם, כי כתוב בשולחן ערוך בסימן תנ"א סעיף כ"ב, שנהגו שלא להשתמש בכלי חרס עתיקים, אפילו השתמשו רק צונן, אז ממנה הוא הדין לכלי חרס בימינו. אבל החזון עובדיה, הוא חולק על זה. הוא אומר, אם השתמשו רק בצונן מותר, ולמה? כי כל מה שמדובר בשולחן ערוך, בכלי חרס עתיקים שלא משתמשים בפסח, אפילו השתמשו במהלך השנה רק צונן, זה דווקא בגלל שיש קושי לנקות אותם, בגלל החריצים שדיברנו. אבל בכלי חרס שלנו שהם חלקים וניקיונם פשוט, והשתמשתי בהם רק בצונן, מותר להשתמש בהם בפסח, וככה עיקר הדין להלכה. זה לגבי השאלה של חרס. אז מה שהשתמשנו בחם לא מועיל להשתמש בפסח, מה שהשתמשנו בקר וזה חלק, דהיינו בלי חריצים, מנקים טוב ומשתמשים בפסח. מה הייתה השאלה, המשכת לגבי מה? כלי? כלי זכוכית. השולחן ערוך פוסק בסימן תף נונה לפסיף חבב, שכלי זכוכית אפשר להשתמש בהם פסח ואפילו לא צריך כשרות, רק לשטוף אותם בצונן. למה? כי הם חלקים, הם לא בולעים את החמץ. ולפי זה באמת, כוסות, קעריות זכוכית, כלי פייר, זור אלקס, מותר להשתמש, וככה מעיקר הדין לבני ספרד. הרמה סובר, לא רק שצריך עם הגלה, גם לא מועיל להם הגלה. למה? כיוון שתחילת בריאתה מן החול, זה כמו כלי חרס שאין להם תקנה אפילו בהגעלה. כל השנה כן מכינים בני אשכנז, אבל פה בני אשכנז מחמירים, ולא משתמשים בכלי זכוכית בפסח בכלל. גם על ידי הגעלה. אם משתמשו בהם רק בצונן, זה משהו אחר, אבל אם משתמשו בהם בחמין, אפילו פעם אחת בחמץ, לא משתמשים בהם בפסח, בפרט בימינו שיש הרבה אפשרויות, אבל זה לא קשור. גם בני ספרד, יש הרבה שנוהגים להחמיר, כמו שהבן ישחי כותב בשנה ראשונה פרשת צו סעיף י' ד', שלא להשתמש בכלי זכוכית בפסח. היום בימינו, ברוך השם, יש לנו שפע גדול של כלים, ולכן אפשר לקיים את ההלכה הזאת בצורה קלה וטובה. כן? אבל מעיקר הדין, לבני ספרד מותר, לבני אשכנז אסור. זה עיקר ההלכה.
מה פה
שהשתמשו
בחמץ? אפילו שותים רק
שותים? אמרתי, שאלה, אם השתמשו רק בצונן, אז אין בעיה. אבל אם השתמשו בחמין, לבני אשכנז אפילו קפה. פעם אחת, בחמין חמץ, אז אין לזה תקנה בפסח.
ונס קפה, נגיד, דברים כאלה? קפה שחור, שעושים?
נס קפה וקפה שחור זה לא חמץ. נס קפה וקפה שחור זה לא חמץ. אם זה רק נס קפה וקפה שחור, זה לא חמץ. אז לא צריך לחשוש לזה. לגבי ברכת האילנות, מה שאלת, על אורלה או על כלאיים?
על מורכב.
מורכב, על כלאיים, כן. מה השאלה על כלאיים? מה השאלה?
אני הבנתי שאסור לברך על מורכב.
כן. הבנתי את השאלה. יש בזה מחלוקת בפוסקים, האם אפשר לברך ברכת האילנות מורכבים? יש אומרים שאסור לברך עליהם, למה? אף הפי שמותר ליהנות מהפירות, כי זה נעשה נגד רצון הבורא. השתילה שלהם, הרכבה שלהם נעשה נגד רצון הבורא, אז אתה לא יכול לשבח את הקדוש ברוך על דבר שנעשה נגד רצונו. כך שיטת ההלכות קטנות, שמביא אותה בעיר היטב, בסימן רש חפאי, סיף קטן זין. אבל יש פסקים שחוקים, היה וצחולק ואומר, שכמו שפירות מותרים באכילה, אז אפשר לברך את זה שהחיינו. אבל כל המחלוקת, שהחיינו ברכת האילנות, זאת המחלוקת, כן? כל המחלוקת זה רק בהרכבה ראשונה, שזה נעשה נגיד רצון הבורא. אבל אם הרכיבו עץ בעץ, ולקחו מהעץ שיצא, שזה ההרכבה הראשונה, איזה גרעין או יחור, ונטעו אותו ויצא עץ, זה כיוון שלכתחילה מותר לטוע אותו, כך מובהר בשולחן הברור יודע בסימן ר' צדיקי סעיף א', שלכתחילה מותר לנטוע את ההרכבה השנייה, זה לא נגד רצון הבורא, אז לכן על זה אפשר לבאר גם שהחיינו על הפירות וגם ברכת האילנות. והיום רוב, לא רוב, לא כל, אבל רוב העצים המורכבים זה הרכבה שנייה, זה לא הרכבה ראשונה, ולכן לא צריך לחשוש ולא צריך לברר ולבדוק, אפשר לדבר ברכת האילנות. אם אמרו לך שהעץ הזה זה הרכבה ראשונה, אל תברך. אבל אם לא אמרו לך, לא צריך לחשוש, כי רוב מוחלט זה הרכבה שנייה.
כמו שיש בחנות ירקות זה שמורכבים...
הרכבה שנייה, לא הרכבה ראשונה, כן. שנייה ושלישית. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, עכשיו שאלה קטנה בלשון הרע.
כן.
יש לי איזה חבר שהלך למכון ללמוד ספרות סתם. ובמכון הזה, אני, ככה הוא תיאר בפניי, נכנסים 40 תלמידים בכיתה, הוא קורא משנה ברורה בלי להסביר, עובר חצי רדום, ככה הוא מתאר אותו, אחרי זה עובר לסעיף ב', כל שיעור הוא מלמד אותם לכתוב, הוא מראה להם לכתוב 3 אותיות, ואחרי בערך קורס של חודשיים של שעה בשבוע, הוא עושה להם מבחן אמריקאי של 10 שאלות הכי קלות שיכולות להיות, ובסעיף שהשולחן ערוך כותב שהסופר צריך להיות מאוד, להיות ירא שמיים מאוד, שאלו אותו מה הכוונה, הוא אמר שתלמדו מוסר, ילמדו מוסר. וזהו, ככה מקבלים תעודה. ועכשיו הם החתימו אותם מראש, אסור להם לדבר עליהם לשון הרע. השאלה אם אני רואה את המודעה שלהם, איך אני צריך להתייחס את זה בהקשר של לשון הרע. האם מותר לפרסם אותם או שאסור לומר? זה השאלה רבה.
תראה, לפי הכללים בחפץ חיים, בהלכות לשון הרע, כלל ת' והלכות רכילות כלל י', כדי שיהיה מותר לדבר לשון הרע לתועלת, אתה צריך קודם כל לדעת את הנתונים. זאת אומרת, זה שחבר שלך סיפר, זה לא מספיק. אתה צריך לדעת בוודאות את הנתונים, ואז
לא,
מותר לך...
לא, לגבי חבר, האם מותר לחבר לספר? נגיד לא לי, אני לא יודע, אתה צודק. כן. אבל לגבי החבר...
החבר שרואה את הדברים, אם הוא מכוון את תועלת כדי שאנשים לא ייפלו ברשתם, מותר לו לספר. לכתחילה, לפי הכללים, צריך לראות איך אפשר אולי להזהיר אותם, שאם הם ימשיכו להתנהל בצורה כל כך כושלת ולא אחראית, אנחנו נפרסם אותם. ואם הוא רואה שהדיבור, הוא לא חייב להיות מזוהה בדיבור, כי יכולים להרע לו, יכול לשלוח מכתב אנונימי לאותו גוף, ולהגיד להם, תקשיבו, מה שקורה פה זה מחדל עצום. אם אתם לא משנים את צורת הגישה של הלימוד לצורה רצינית יותר, אז אני, אחד מיושבי הקורס, אפרסם ואדבר לכל דורש מה קורה כאן. ואם הם לא שינו את דרכם תוך תקופה קצרה, אז מותר לו לספר, אבל בתנאי שיכוון את תועלת ולא לשם נקמה.
וזה אפילו אם יחתימו אותו מראש, שאסור להם לספר לשון הרע, על זה הם חתמו, אפילו אחי.
אפילו אחי, זה כמו מתנה על מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב שמותר לספר, ולא רק מותר לספר, מצווה לספר, ולא רק מצווה לספר, חובה לספר, כמו שהחפץ חיים מעריך בשתי המקומות שהזכרתי. אז באמת הם לא יכולים להגיד לי לעשות דברים נגד התורה, אבל צריך להתנהל באחריות לפי הכללים שדיברנו. א', שרק מי שראה בעצמו את העוול, ב', להזהיר אותם לפני כן, ג', לכוון לשם תועלת ולא לשם נקמה, לא להגדיל את הנזק יותר מכפי הדין, דהיינו, לא ללכת עכשיו ולעשות להם פרסום מעל גלי האתר ובראש כל חוצות, אלא נקודתית לדבר עם אנשים שרוצים ומתעניינים, להגיד להם, זה לא המקום.
הבנתי. הרב, אפשר עוד משהו קטן, זה מעשי מאוד?
כן.
יש רב שמלמד ילדים, כאילו חילונים, להניח תפילין, והוא אומר להם לברך על ציצית בלילה. אמרתי לו, למה אתה, זה אסור לברך בלילה? הוא אומר, זה חינוך. האם מותר להם לברך בלילה על ציצית?
לא, זה חינוך קלוקל. זה כמו לברך על 4 המינים פסולים. חינוך מחנכים למצווה שצריך לעשות אותה. בלילה לא עושה מצווה, זה חינוך קלוקל.
זה ברכה לבטלה?
זה ספק. מחוקת ראש והרמב״ם, זה ספק.
טוב, תודה רבה רב.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
אז מה תרצה ליום ההולדת?
לקוחות כללית, תנו לעצמכם מתנה חכמה לעתיד, ויפה שנה אחת קודם. הצטרפו לביטוח סיעודי עד גיל 49, ותהיו זכאים לפיצוי מקסימלי בעת הצורך. מ-13 שקלים בלבד לחודש, ואתם מחוסים. להצטרפות חייגו, כוכבי 9838. התנאים המלאים והמחייבים אינם כמפורט בפוליסת הסיעוד הקבוצתית ללקוחות כללית, מהפיתוח צמודים למדד ומשתנים בהתאם לגיל המבוטח.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחם חיוסי, לגמור את כל הכתביה שיתפס. ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כרך אחד של אשר בנחל, יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
וואו! 30 זוכים ב-30,000 שקלים כל אחד! תנובה במבצע הוצאות הפסח עלינו! רוכשים לפחות 10 מוצרים עם מגוון מוצרי חלב ותחליפי חלב של תנובה, מתקשרים לקו הפעילות כוכבית 5644 ויכולים לזכות בהגרלה הגדולה. 30 זוכים ב-30,000 שקלים כל אחד! מהרו! אפשר להשתתף עד קפה באדר! שלא תחמיצו! למאדרים בפסח יש תנובה, כפוף לתקנון המבצע. לא כולל מוצרי מעדניה.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
אתה בחור יצירתי, נושם פרסום ותקשורתי? אתה תעבוד בזה.
פרסומאית בנשמה? כל מילה שלך פנינה? את תעבדי בזה.
חולמים להיכנס לעולם הפרסום ויחסי הציבור? הקורסים של הבית ספר החרדי בהנהלת איתן דובקין לגברים ולנשים. הדרך הבטוחה שלכם לעולם הפרסום ויחסי הציבור. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. מלגות לזכאים. התקשרו עכשיו 03-579-2111. 03-579-2111. הבית ספר החרדי. מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
הדרן, ויש לך הכל! איכות חיים וכל מה שצריך בטלפון. כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, תודה רב. רציתי לשאול, לעניין שאלה, שאלה שאנחנו שואלים בברכת הגשמים, אחרי פסח, אנחנו שואלים בברכת, אנחנו סליחה, צריכים להגיד ברכנו, בתפילה, ויש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, לבין הגאון הגר"א והת"ז, ולבין שאר הפוסקים, האם זה הולך לפי 30 יום? 30 יום אנחנו כבר רגילים, ואז אנחנו יכולים לומר שאם בן אדם מסופק שהוא לא טעה, או שאנחנו אומרים שזה חוזר לפי מספר הפעמים, 90 הפעמים. אז ראיתי שהמשנה ברורה אומר שמה שיש את הדין של סבל, אבל יש גם שאר הפוסקים הרב עובדיה יוסף, ועוד הם סברים שלא אומרים סבל בתפילה. אז מה יהיה הדין בנידון הזה? בן אדם שאחרי 30 יום שעבר הפסח, והוא נזכר, והוא מסתפק עכשיו אם הוא שאל,
אחרי 30 יום לפני שעברו 90 תפילות.
בדיוק.
אחרי 30 יום לפני שעברו 90 תפילות, הוא מסופק, האם הוא אמר, ברכנו, ברך עלינו, אצל בני אשכנז, ותן ברכה ותן תלו מטר, האם הוא צריך לחזור או לא צריך לחזור? התשובה היא שמחמת הספק לא חוזר. וזה לא נקרא שיש פה חשש ברכה לבטלה, מכיוון שאנחנו הערכנו בהליכות מועד, חודש אלול שמה בעשרת ימי תשובה, להביא 8 ראיות, שאדם שלא הזכיר את מה שצריך להזכיר, הוא הזכיר הזכרה לא נכונה, זה לא נחשב ברכה לבטלה, אלא זה רק לא יצא ידי חובה תפילה, וזה לא ברכה לבטלה. אז כמה שפה יש הרבה פוסקים שאומרים שיצא ידי חובה, ואין פה ברכה לבטלה, אלא על הצד שהוא לא נוהג כהוגן, אז הוא רק לא יצא ידי חובה תפילה, אז לכן בכזה מצב הוא יכול להמשיך, וככה מבאר, כפי שהבנו שם, מרן רב שלמה זלמן אוירבך ועוד פוסקים, וכך יש לנקוט להלכה.
תודה רבה. אפשר עוד שאלה קטנה?
בקצרה, כי אני לא רוצה שיהיה איפה ואיפה, כן?
תודה רבה. מה הדין אם עכשיו בשבע ברכות היה איזה מלצר שהגיע, היה דוד של מים חמים, היה נשאר שם בירח איזה ליטר, והוא בא ומילא את זה בכמות של 3 ליטר, 4 ליטר מים. אז מה הדין לגבי הענאה מעשה גוי בקאי גבנה?
אתה מתכוון על שבת?
כן, בשבת, סליחה.
זאת אומרת, היה קצת מים במחם, והוא הוסיף הרבה מים, נכון?
כן, בדיוק.
כן. הוא עשה את זה לצורך היהודי. גוי שבישל לצורך יהודי, אסור לנות מזה בשבת. אם היה פי 60, אפשר להקל. אם לא היה פי 60, קשה מאוד להקל. יש אומרים שאם יש פי 2 מהכמות, גם אפשר להקל.
אבל אם היה שם מים, שאותו ליטר מים הוא לא נאסר.
למה לא נאסר? הליטר מים שיש שם, עכשיו הוא מעובב עם הכל, זה נקרא דבר שלא מתירין. דבר שלא מתירין, אפילו באלף לא בטיל.
מה ההבדל עם שמן שכתוב שם ברשע עם וב, שעם סעיף דלת, שכתוב שאם בן אדם הוא, שאם גוי מילה, שמן,
אז שם אני לא... שם אני לא נהנה,
פה
אני...
באותה שעה שהיה נשאר.
כן, שם אני לא... שפה יש דין בבישול, שברגע שבישול התערבב עם דבר בדבר, זה בשינות ח', דבר בדבר, אז הכל נאסר, אלא אם כן יש פי 60. תסתכל גם בסוף הסימן, יש מה להעריך בזה, אבל זה המסקנה. אמרתי, יש כאלה מתירים אם יש פי 2, אבל למעשה צריך פי 60.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
כן, שלום וברכה כבוד הרב. אני רציתי לשאול בקשר להתמנה בשבת, הייתה לנו שאלה מעניינת בכולל, אמרנו שנשאל את הרב, יש יהודי שבעצם גם קשה לו הניקוי של הסיר במוצאי שבת, ככה הוא טוען שאם הוא שם בחמין, הוא שם גריסים, או שהוא שם חומוס או שווית, לא משנה מה שהוא שם, או קשה לו הניקוי, וגם זה מכביד עליו שזה נמצא בסיר עצמו. מה שהוא בעצם עושה, הוא לוקח את הסיר עם המים, כמובן הוא מבשל את כל החמין לפני שבת, הוא שם את הסיר עם מים, בערך חצי מים, חצי סיר במים, מים רגילים, הוא חמם את זה לפני, הוא שם שקית, שקית קוקי זה נקרא, שקית כזאת, הוא שם את כל החמין בתוך השקית, וככה הוא בעצם מטמין את זה, בעצם ככה שם את זה, עוד הוא שם עוד שקית של ביצים, וזהו, ככה הוא שם את זה בשבת, כמובן לפני שבת, משאה את זה, וזהו, עכשיו הוא שואל לגבי התמנה, כאילו, היה לנו שאלה לגבי התמנה, שאלה אם זה נקרא התמנה, לגבי התמנה באוכלים, כל הכל הנדון הזה, כאילו, רוצים לשאול מה הרב אומר בנידון.
אז בעצם הוא שם את כל החמים בתוך שקית, ואת השקית הזאת הוא שם בתוך החמים.
בתוך מים, בדיוק. מה זה בתוך החמים? בתוך הסיר, בעצם. החמים זה סיר עם מים בעצם, שגם הוא טוען שזה, למה הוא עושה את זה, כי כל פעם הוא היה מנסה לעשות...
בסיר יש מים, אני מבין.
בסדר, כן, כן, הסירו מלא מה, זהו, אחד הרעיונות שלו גם לעשות את זה, זהו, כי הוא תמיד לא היה יודע כמה מים לשים בחמין, סתם, לשים בשביל שלא יישרף. כל פעם היו מתבקרים, כאילו, כל פעם זה היה עם
הבנתי, יש לו בסיר, בקיצור, יש לו בתוך הסיר מים, והוא לקח את השקית, שם שם את כל החמין, ושם את השקית עם החמין בתוך הסיר של המים.
בדיוק, נכון. שאלה אם זה לא נקרא התמנה.
התשובה היא שלבני ספרד זה ודאי מותר, כי אין איסור להטמין כלי בתוך אוכל. כל האיסור של הטמנה זה להטמין כלי בתוך בגדים, או אוכל בתוך בגדים, אבל להטמין כלי בתוך אוכל, מבואר בשולחן ערוך בסימן שי"ח סעיף י"ג, שזה מותר. אז ממילא פה מה הוא עושה? הוא מטמין את השקית עם החמין בתוך המים שבתוך הסיר, זה מותר.
שבעצם המים נחשבים אוכל?
המים נחשבים אוכל. אלא כן, אפילו אז... לבני אשכנז, אלא אפילו לבני אשכנז, שסוברים שהדבר הזה אסור, כמו שהמשנה ברורה כותב בסימן רשנו לחציף קטן ב' שגם להטמין כלי בתוך אוכל זה אסור, פה אפשר להקל משתי סיבות. סיבה אחת, שלא כל השקית שקועה בתוך המים, אני מאמין שיש חלק מהשקית שהיא קצת בולטת.
הוא טוען שהיא כן שקועה, הוא טוען שהרוב כן שקוע. יש לא, מסתום של למעלה קצת
לא בטוח. אני לא שאלתי אם רוב הכל שקוע, מסתום שלא. הרוב אין לנו שלא. בעיה. מסתום שלא. חלק בולט כלפי מעלה, לא רק מהשקית אלא מהאוכל שבתוך השקית, חלק בולט כלפי מעלה, ואז ממילא לדעת הרמה, אין התמנה, אין דין של התמנה במקצת אם לא כולו שקוע. כמו שהמשנה ברורה מדגיש שם ברשנו חציף קטן ב'. ודבר שני, שיש הרבה פוסקים שסוברים שכל מה שהמשנה ברורה החמיר בשם האחרונים להטמין כלי בתוך אוכל, זה רק באופן שהכלי יש לו חשיבות של כלי. הדבר של שקית שאין לו חשיבות של כלי, אז זה נקרא כמו להטמין אוכל בתוך אוכל. זה סברה שלא כולם כתבו אותה, אבל חלק מהפוסקים כתבו אותה. אז אם באמת, שוב פעם, אם השואל ספרדי, אז אין שאלה בכלל. כלי בתוך אוכל מותר, שינו את חצי י"ג. אם השואל הוא בני אשכנז, צריך להגיד לו שיקפיד שחלק מהשקית, אפילו מועט, חלק ניכר, שיהיה בולט מעל פני המים, לא רק השקית, אלא חלק מהאוכל שבשקית שיהיה בולט מעל פני המים, ואז אין בעיה. וגם אם הוא יטמין את הכל, יש לו מה שיסמוך, הסברה השנייה שהזכרנו.
זה מצד גם כלי רעוע? מה
שהרב
אומר?
כן, זה הסיבה שאמרנו. השנייה, שהתמנה, שכלי בתוך אוכל, לדעת האוסרים, זה דווקא כלי חשוב. אבל שקית שזה כמו כלי רעוע, אין לזה שם של כלי. יש עוד סיבה שלישית שמתירים, זה כשרוצים לשים, ששמים אורז וכדומה בתוך שקית, אז הפוסקים כותבים שזה מותר לחתחילה. למה? כי המטרה היא לא לשמור על החומר, כדי שלא יתפזר.
זה, אבל פה זה לא ככה בחמין.
פה זה לא הסיבה.
זה לא הסיבה, כן.
לכן לא אמרתי את זה, לכן לא אמרתי את הסיבה הזאת, אבל הזכרתי את זה שידעו, אלו ששומעים אותנו עכשיו, ידעו שנשים סכין בתור אורז, בתוך סכין וכדומה, בחמין אין שום בעיה, כל הנידון זה רק בציור שלך.
כן, יש מקום להחמיר לבני אשכנז, או שזה לכאורה...
אמרתי, אם מעט בולט, כפי הדוגמה שהזכרתי, אין מקום להחמיר. זה מפורש במשנה ברורה, ברשנו חצב קטן ב'.
גם טוב, יישר כוח הרב, ממש תזכו להגדיל תורה ולהדירה, מה שנאמר לרב משנתו סדורה לו, הכל ברור וממש יפה מאוד, יישר כוח גדול. יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה.
אמן.
שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה בנושא של הלכות פסח, לגבי מצוות תשביטו וביטול לגבי בני הבית. למשל, אנחנו יודעים שאישה היא אלמנה או גרושה או רווקה שמנהלת בית באופן עצמאי, אז ודאי שהיא חייבת בכל המצוות, בבדיקה, בכלל ביור חמץ, בתשבית ובטח לפי המשנה ברורה שאומר שזה בקום ועשה. ואני רוצה לשאול, אדם שיש לו ילדים בבית, יש לו ילדה בת 22, שיש לה משכורת משלה, והיא מנהלת, אמנם היא סנוחה על שולחן אביה, אבל יש לה את ה... את השכר שלה והיא קונה חמץ, למה עליה אין מצוות תשביטו, למה אין לה את המצווה של הביטול? אני באמת שראיתי בספר סדר היום שהוא אומר שמה שנהגו לומר בשון ארמית, כדי שכל בני הבית יבין, כי לכאורה שכולם חייבים, אז למה אנחנו לא רואים את זה שגם הילדים מחויבים מגיל מצוות בתשביטו ובביטול?
תראה, בעיקרון, בעיקרון, אם מדובר באחד מבני הבית שיש לו כסף פרטי משלו, והוא קונה חמץ משלו, ויש לו חמץ משלו, בוודאי שהוא חייב במצווה הזאת. רק מה שלא נהגו בדבר הזה, ורק בעל הבית עושה ולא בני הבית, מכיוון שבדרך כלל הם סמוכים על שולחנו, והם לא קונים מכספם הפרטי הם, חמץ וכדומה. זה הסיבה שלא נהגו
בזה. ואם אני נותן לילד שלי כסף והוא קונה לעצמו ופל או משהו כזה, זה שלא, אני לא יכול לקחת לו את זה.
כן,
למה, אבל... כל הבדיקת חמץ וכל הביאור חמץ זה רק חמץ שאין לנו, אנחנו כל כך מנקים את הבית, זה רק אולי שמה. אז למה שם לא חוששים שהוא ישאיר בתיק שלו, וזה היה שלו ונתתי לו כסף מראש?
כי זה לא שלו, כי כל מה שאתה נותן לו זה על דעתך, זה לא שלו. כל מה שאתה נותן לו זה על דעתך, כסף שיש לילדים, אפילו שההורים נותנים להם זה שייך להורים. לא צריך לחשוש
לכם.
אם למשל בחורי ישיבות, בחורי ישיבות למשל, שיש להם חמץ בישיבה וכדומה, אז כן, הם צריכים לעשות ביטול, כדת וכדין. בדיקה וביטול, כן. אבל אלו שימצאים בתוך הבית, הכל שייך לבעל הבית. הכל שייך לבעל הבית.
אם יש בני בית שהם כן עובדים, אז הם כן צריכים לעשות לקיים את זה.
אם יש בני בית שעובדים והם קונים, שוב פעם, הם לא אוכלים על חשבון בעל הבית, אלא הם קונים מעצמם, כן? הם צריכים לעשות...
לא, הם סמוכים משהו חנבים, אבל יש להם...
אבל אם מדי פעם הם קונים מכספם, אם מדי פעם הם קונים מכספם את האוכל, כן, הם צריכים לעשות ביטול חמץ, כן.
תודה רבה, הרב.
ברוך תהיה.
כל.
שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
בשבוע הבא, בעזרת השם, זה קורה! שרות שלוש, אלפי נשים בקומזיץ שירי רגש, גאולה וחירות לקראת חג הפסח. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי כ"ח באדר וביום רביעי כ"ט באדר בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלאט טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
המופע בחסות דנונה, פלא היוגורט.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
האביב בפתח ואיתו חג הפסח. לאלפי יתומים, אלמנות ונזקקים, אין איך לעשות את החג. חסדי נעמי דואגים להם בעזרתכם.
יש שוקולד ויש שמרלינג
ברשת מחסני חשמל, מחירים מטורפים,
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
הוא יוקרתי, הוא קלאסי. מותג האופנה ברוקס ברדרס נוחת בישראל להופעה מנצחת. ברוקס ברדרס, עכשיו ברשת מידות טובות, ירמיהו 27 ירושלים, הירדן 30 בבני ברק ובסניפים נבחרים של רשת בגיר. ברוקס ברדרס, ישראל לובשת אמריקה.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה. ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית חייגו עכשיו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
הדרן ויש לך הכל! איכות חיים וכל מה שצריך בטלפון, כוכבית 3230.
אסיה טראבל במבצע מטורף של הדקה ה-90, פסח בדובאי, מלון 5 כוכבים, פנסיון מלא, כשר למהדרין, כולל טיסות, כולל טיולים, רק ב-19,000 שקלים לזוג. מהרו, נותרו 30 חדרים אחרונים בלבד. להזמנות 03-777-6400, 03-777-6400.
נזרעים.
אתה בחרתנו. לראשונה, אתם בוחרים את שירי המופע, והזמר אברהם פריד מבצע אותם. האירוע יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי ו' בניסן בבנייני האומה בירושלים. בחירת השירים ורכישת הכרטיסים באתר גלת טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
לחיים לחיים.
האירוע לגברים בלבד.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר.